יש לנו באקדה, החלק השלישי בעצם שאנחנו לומדים על הקטע של ציציס, זה נמצא באקדה סיצחוק, בשער עין זין. הוא דיבר בקטעים הקודמים, הרב דיבר, הבעל האקדה, על אדם שיש לו כל מיני כוחות, ואת הכוחות האלה הוא צריך לכוון, להגביל ולשער, ולהעמיד אותם במקום הנכון והמדויק שהם צריכים להיות. למה? כי המנועים האלה, עם כל מנוע ומנוע עובד בפני עצמו, ואין משהו שמגביל אותם ומעמיד אותם במקום הנכון שבו הם צריכים להיות, זה מתבזבז. יום אחד הוא נוסע ימינה, יום אחד נוסע שמאלה, קדימה, אחורה, הוא לא מכוון, הוא לא מנצל גם את כל הכוחות שלו לצורה הנכונה. ואת זה הוא מביא בשם החכם, בשם אריסטו, שהדבר שהופך את הדברים לבעלי ערך, את החפצים בעולם לבעלי ערך, זה דווקא ההגבלה שלהם. וכשהאדם מגביל את עצמו, ומגביל את הכוחות שלו, ומעמיד אותם על מקומם הראוי להם, אז האדם מנצל את עצמו לצורה טובה יותר. הוא מתחיל מדוגמה פשוטה ומבעלי חיים, שיש להם כמה רצונות סותרים, רצון להתקיים, רצון לאכול, רצון לשרוד, והם יודעים באינסטינקט לסדר בין הרצונות הסותרים האלה, ולהעמיד כל רצון על מקומו המדויק הראוי לו, ואז הם מגיעים לשלמות שלהם. ומצד שני גם דרגה גבוהה יותר, האדם שלוקח את כוח השכל ומקביל את הכוחות השונים שקיימים בעולם, הכוחות השונים שקיימים בו, ומשתמש בהם בצורה הנכונה. עכשיו, בנוסף, מוסיף הקדב אומר, יש משהו שלישי שהוא גבוה יותר מהכוחות האינסטינקטיים של הבעלי חיים והכוחות של האדם, ומדובר על כוח של אלוקי. סולם מוצב ארצה, זה סיני, וזה הכוח האלוקי שבעצם מגביל את הבן אדם, מכוון אותו להתנהג בצורה הנכונה, כשזה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. המשפט שאיתו הבעל הקדה התחיל את הנושא הזה, זה אם הוכן האדם סולם יעלה בו משפל מצבו לרום שמיו, ראוי ומחויב שיהיה לו מוצב ארצה במקום נאמן. אם האדם קיבל במתנה סולם שהוא יכול לעלות בו משפל מצבו איפה שהוא נמצא לרום שמיו, לדרגה הגבוהה ביותר, הוא צריך שיהיה לו מוצב ארצה במקום נאמן. המוצב ארצה במקום נאמן זה הדבר הראשון, איזון, אמצע. הוא הולך למקום האמצעי, למקום הנכון, למקום המדויק שהוא צריך להיות, כשהוא מפעיל את כל הכוחות מתוך נקודת המרכז, מתוך נקודת האמצע בצורה הנכונה, ואז הבן אדם מתחיל להתקדם בחיים כאדם וכיהודי. הרעיון הזה אומר, הוא בעצם הרעיון של הציצית. הוא מתמקד בעיקר בתחלת שבתוך הלבן, ויש לנו פה בתחלת, דבר ראשון, את הצבע, תחלת, שהוא מרמז על התכלית, ומרמז על שכל עיניים קלות אליו, שזה מרמז על המטרה של האדם, והאמצעי שנמצא, הכוח האלוקי, שהוא החיבור לעליונים. דבר שני, יש פה את הפתיל שרומז גם שהוא אחד מתוך כולם שהוא יחיד, וגם שהוא בצבע תכלת, שהצבע הזה הוא צבע מאוזן. זאת אומרת, הוא לא צבע בהיר מדי שמזיק לעין, ולא צבע כהה מדי שמזיק לעין, אלא צבע אמצעי, צבע תכלת שהוא אמצעי בין הלבן לשחור, ולכן הוא מראה לבן אדם שהסוד הוא האמצע, לא לרוץ. כשאתה מסתכל על הבגדים שלך, שהבגדים רומזים אל המידות, אתה תראה את הצבע התכלת שהקדוש ברוך הוא אומר לך לשים צבע תכלת על כנפות הבגד. זאת אומרת, על המידות שלך תשים אמצעיות, תשים את דרך האמצע, דרך הזהב, הדרך שבעצם לא פונה לשום הקצנה, אלא הולכת בדרך הישרה, והיא הדרך הנכונה. ולכן זה התחלת רומזת על זה, על המיצוע בין המראים, בין המראות השונות, זה לקחת הדרך האמצע. וזה פתיל אחד, כי זה קו שלא מתחלק. טעויות יש מיליונים, אמת יש אחת, ולכן המיצוע והשיווי זה דבר, אין ערך, הוא מביא בשם החכם, שאמר שאין ביוצאים מהקו אין יתרון וחיסרון, ובאמצע אין יתרון, באמצע אין יתרון וחיסרון, וביוצאים מהאמצע, בדרכים השונות, אין, ביתרון ובחיסרון אין אמצע. זאת אומרת, יש הדרך הנכונה היא דרך אחת ומדויקת. ולכן הוא אומר לך, בעצם יש משמונה חוטים בציצית, אבל דרך התחלת היא אחת והיא מדויקת. זאת אומרת, כאן נשמע כאן שהוא סבר שזה אחד מתוך שמונה, כן? והאחד הזה הוא בעצם מעמיד אותך על צבע התחלת, שזה צבע האמצע, והמילה תחלת, והצבע התחלת רומז לך על דומה לרקיע, דומה לכיסא הכבוד, שמכוון את הבן אדם להגיע אל הצבע המדויק, אל מתוך ההתבוננות בנמצאות, מתוך ההתבוננות במציאויות שקיימות בעולם, האדם מגיע אל ההבנה הפנימית, על ההסתכלות השכלית, שזה בעצם ההסתכלות האלוקית שמעמידה את האמצע של החיים שלו על העמידה הנכונה שלהם. טוב, הוא אומר, ועל זה יש הרבה ויכוח של קורח, שהוא אומר על תלית שכולה התחלת, לחיות עם המצוות ובאיזה צורה לחיות איתם, בסדר. והנה, אומר הרב, להיותה זה כלל גדול לכל המצוות המעשיות ולכל פעולות האדם הניתנות להשארתו, הדבר, הרעיון הזה, שהאדם צריך לחפש את דרך האמצע, לקחת את כל הכוחות שקיימים בו, לסדר את כולן בצורה שכל כוח וכוח עומד במקום הראוי לו, עומד בצורה שלו, מופעל בזמן הנכון ובצורה הנכונה ובדרך הנכונה, על ידי הכוח האמצעי שמכוון את כולם, זה כלל גדול לכל המצוות המעשיות. דבר ראשון, לכל המצוות המעשיות שהאדם עושה, עוד פעם, מצוות הלב זה דבר נפרד, אבל מצוות פעולות שהאדם עושה, ודבר שני, לכל פעולות האדם, למרות שהן לא מצוות, אבל הן פעולות האדם הניתנות להשארתו, הן ניתנות לבחירה. זאת אומרת, יש דברים שהם לא רצוניים כל כך, האדם לא נמצא בהם, אבל יש הרבה פעולות, פעולות שכביכול אתה קורא להם פעולות של היתר, אבל הן פעולות גם כשהאדם צריך להגביל את עצמו בהם או לשער את עצמו בהם ולהחליט איך לעשות את הדברים האלה. ובכל הדברים האלה זה כלל גדול, שתמיד ללכת אל דרך האמצע. אומר, אמרו חז"ל, גמרא במנחות אף מגיעים לעמוד ב', וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. מגיד הכתוב שכל המקיים מצווה ציצית כאילו קיים כל המצוות, וכל המבטל מצווה ציצית כאילו ביטל כל המצוות. עכשיו, פה בעצם הוא מפריע לבעל הקיידה שאלה מאוד פשוטה, שאתה רואה אותה כשאלה מאוד שכיחה, כן? כל מי שלמד את הסוגיה הזאת מפריע לו הדבר הזה. אתה אומר שמצווה ציצית שקולה כנגד כל המצוות. מצווה ציצית שקולה כנגד כל המצוות. כל המקיים מצווה ציצית כאילו קיים כל המצוות. כל המבטל מצווה ציצית כאילו ביטל כל המצוות. מה כל כך מיוחד בציצית? למה החוטים האלה על כנף הבגד הם כל כך כל כך משמעותיים עד כדי כך שהם שקולים כנגד כל המצוות? אז דיברנו על זה כבר בעבר, יש שיעור ארוך על זה על שקולה כנגד כל המצוות, זה גם מתחלק לשתי חלקים כי זה השיעור ארוך מדי, אבל דיברנו על זה שם שבעיקרון יש עוד דברים שכתוב עליהם שהם שקולים כנגד כל המצוות. לימוד תורה, עבודה זרה, שבת, אנוכי השם אלו אמונה, יש רשימה של מצוות כאלה שהם שקולים כנגד כל המצוות, ארץ ישראל, כתוב בספרי זה שקול כנגד כל המצוות. את כל הדברים האלה, את כל הרשימה הזאת של השש דברים אפשר להבין בסברה. אמונה היא שקולה כנגד כל המצוות כי כל המצוות מתבססות עליה. אם אין אמונה, אין מצוות. כשאתה מדבר על שקולה כנגד כל המצוות, שבת. שבת היא בעצם העדות לבריאת העולם. זה המחייב. בלי שיש בריאת העולם, אז כל הסיפור לא מתחיל. אנוכי השם לוקחה, כמובן, אמונה, עבודה זרה, אותו סיפור. זה דברים שאם אין את זה, אין כלום. לימוד תורה שקול כנגד כל המצוות, בסדר? עכשיו, למה לימוד תורה שקול כנגד כל המצוות? כי בלי זה, מה תעשה? אדם יכול להיות ממש רוצה לעשות את הדבר הנכון, אבל אם הוא לא למד תורה, הוא לא יודע מה לעשות. אז לכן לימוד תורה שקול כנגד כל המצוות. אותו דבר, גם אפילו ארץ ישראל, כי זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא נתן לנו לקיים את מצוות התורה. אבל, ואין אפשרות לקיים חלק גדול מהמצוות אם לא נמצאים בארץ ישראל. אבל ציצית, איך זה נכנס לרשימה בכלל? זאת אומרת, כל שאר הפרטים ברשימה מאוד הגיוניים. אבל ציצית לא קשור, מה? שמת ציצית בכנף אותה בגד או לא שמת ציצית בכנף אותה בגד? למה זה כל כך קריטי? למה זה גורם, איך זה מוביל על כל המצוות? ובעצם בעל הקיד הוא הפריע לו השאלה הזאת. ולכן הוא בעצם בא ואומר למה באמת הדבר הזה? למה ציצית יש לה כזאת חשיבות? למה אתה אומר, גמרא אומרת, שמגיד הכתוב, שכל המקיים מצווה ציצית כאילו קיים כל המצוות, וכל המבטל מצווה ציצית כאילו ביטל כל המצוות, אומר הקיידה בלשונו, כי ודאי מי שקיים עניין זאת ההשערה וההגבלה הנכבדת. אדם שהגיע לרעיון הזה, שצריך ללכת בדרך האמצע, על ידה יתקיימו כל המצוות המעשיות. ואם יצא מההשערה הזאת, נמצאו כולן בטלות משלימותן. הוא אומר, נכון, ציצית בפני עצמה, החוטים שבכנפות הבגד לא באמת עושות את השינוי הגדול הזה. אבל כל החוטים האלה בכנפות הבגד זה בעצם התורה מגדירה לך את המצווה עם תוספת. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. נכון? התורה לא רק, וראיתם אותו וזכרתם. זאת אומרת, התורה לא רק אומרת לך, תעשה את הפעולה הזאת. תעשה את הפעולה הזאת עם למען. זה שונה מטעמה דקרה רגיל, נכון? יש לנו הרי תמיד את היסוד הזה של רבי שמעון בר יוחאי, תמיד אומר שדרשין אין טעים בדקרה, דורשים את הטעמים של המקרא, ורבי שמעון הוא מוציא מהטעמים של המקרא הלכות. זאת אומרת, אם התורה אומרת לך שתחזיר את האבות בערב, נכון? אם לקחת מהאדם עני ולא תשכב בעבותו, ואז ולך תהיה צדקה וכל הדברים האלה, אז רבי שמעון אומר, רגע, מה הרעיון שהתורה מתכוונת להגיד לך? שלא תחבול בגד אלמנה, לאו דווקא אלמנה, אלא כל אישה מסכנה ואדם שאין לו, תתחשב בו. אז הוא בעצם לוקח את הטעם דקרו, את הטעם של הפסוק, ומוציא ממנו הלכות. ואחרים חולקים עליו, כי אנחנו לא דורשים בפועל טעם הדקרה. פה זה קצת שונה, וכמו שהבח כותב את זה להלכה, שהלמען תזכרו, והמשנה ברורה מביא את זה, שהלמען תזכרו בשלושת המקומות שכתוב למען, שזה תפילין, ציצית וסוכה, הלמען מעכב. כי פה במצווה ציצית, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, לזכור את הסיבה למה אנחנו מתעטפים בציצית, זה חלק מהמצווה. והיות וזה חלק מהמצווה, אז אני, כשאני מסתכל על המצווה, אני לא מסתכל רק על הפעולה החיצונית שלה. לימוד תורה, יש, אתה לומד, אתה יודע, נכון? אם אתה יודע, אז אתה מקיים. אמונה, זה אמונה. שבת, זה עדות, שהקדוש ברוך הוא, ביום השביעי שבת ואין נפש. זה דברים שהם, בפעולה עצמה אתה כבר מעיד, או כבר מגיע למסקנה. ציצית, נכון. בפעולה עצמה, כשאתה מסתכל על הפעולה המעשית בעצמה, אתה עוד לא מגיע להבנה המלאה. אבל הרי הפעולה עצמה של ציצית בנויה בתוספת של למען תזכרו. הלמען תזכרו הוא חלק מהמצווה. ולכן ברגע שאתה מגיע לתזכרו, זכרתם את כל מצוות השם, אז להתבונן בציצית, חלק ממצוות ציצית זה ההתבוננות בציצית. וההתבוננות בציצית מובילה את הבן אדם, אומר הקיידה, להבין שיש את דרך האמצע. עוד פעם, ראינו את זה במשך חוכמו, שמגדיר את זה בשפה שלו, אומר שזה מוביל את הבן אדם למסקנה שנכון שיש עולם, אבל תיקון העולם תלוי בפעולות שלי. וראינו כמה וכמה דרכים בראשון, איך באמת מסבירים למה, מה ציצית מרמזת, ולמה היא באמת מובילה את התכלית. אבל זה ברור שההבנה של הציצית, וההסתכלות בציצית, וההתבוננות בציצית, היא חלק מהמצווה. היא לא רק משהו נוסף, היא לא רק כוונה נוספת שיש בתועלת, והיא חשובה מאוד, ציצית זה חלק מהמצווה. עכשיו, כשזה חלק מהמצווה, זה מוביל אותך גם להבנה של הסתכלות על דברים ממבט אמצעי. שיש אמצע, והדרך הנכונה זה דרך האמצע, והצבע של התכלת, שהוא הצבע המאוזן, הוא חלק מההתבוננות של המצווה, ולכן ציצית שקולה כנגד כל המצוות. זה חידוש, כן? מה שהוא אומר פה. הוא אומר, לכן ציצית שקולה כנגד כל המצוות. למרות שהוא מדבר על משהו שאני מניח שרוב האנשים בכלל לא יודעים. זאת אומרת, א', אין לנו תחלת היום, אבל גם כשיש תחלת, אז באמת אנשים רואים שאת התחלת הזאת מובילה אותם אל המקום שבו הם מבינים שצריך ללכת בדרך המיצוע בחיים. יש הרבה שהולכים עם תחלת, ודווקא ממש לא ממוצעים. לא נמצאים בדרך האמצע, הם נמצאים בקצוות, כן? איך הוא אומר, תחלת דומה לים, וים דומה לרקיע. אני מכיר אנשים שנמצאים בתוך הים, וזה לא מזכיר להם את כיסא הכבוד. לא רק אם מסתכלים על תחלת שמזכיר את הים. בתוך הים עצמו, וזה לא מזכיר את כיסא הכבוד. זאת אומרת, יש פה איזו התבוננות מסוימת של, שהאדם צריך להגיע אליה, והמצווה ציצית בנויה על זה שאתה יודע את מה שכתוב, ועל זה שאתה יודע מה לחשוב. עוד פעם, זה חלק מסוים, ולכן, וברגע שאתה יודע מה לחשוב, אז הציצית שהיא סמל, שמזכיר לך משהו שאתה כבר יודע, כן, זה בעצם כמו החפץ חיים בסוף שמירת הלשון. שמזכיר את העניין הזה, אומר שאם אדם לא יודע את מצוות השם, אז זה לא יעזור לה. מספרים על השדה חמד. השדה חמד, רבי חיים חזקי המדיני, שהיה יושב, היה שעון מולו, וכל כמה דקות היה מסתכל על השעון. ולא ידעו מה כתוב, מה מיוחד בשעון הזה, למה הוא מסתכל עליו כל כך. ואחרי תקופה, אחרי שהוא נפטר או משהו, ראו את השעון שלו, ראו שכתוב שם בכל מיני רמזים, כל התרייג מצוות. אז הוא רצה להגיע למען תזכרו ועשיתם את כל מצוות השם, אז היה מסתכל על השעון. אז כל פעם שמסתכל על השעון, לראות את המצוות. אז לכן היה לו הסתכלות מיוחדת על זה. אומר חפץ חיים, אם אדם לא זוכר את כל מצוות התורה, ציצית לא תזכיר לו כלום. והבן אדם עשה לעצמו סימן, הוא העביר את השעון מיד שמאל ליד ימין. מצוין, יופי, נו, ו... מה אתה צריך לזכור? אין לי מושג, אני צריך לזכור משהו, אבל כן. זכרתי שאני צריך לזכור משהו, אני לא זוכר מה. קורה יותר מדי, נכון? הלכתי לחנות, ידעתי שצריך להביא 6 מוצרים. מה זה משנה? הבאתי 6 מוצרים. לא זה מה שהיה צריך, בסדר. ציצית גם, המטרה של ציצית להזכיר לנו משהו שאנחנו יודעים, אבל את הדבר הראשון צריך את הידיעה הזאת. אומר, אבל הקיידה אומר שברגע שאתה כן נמצא בציצית בצורה נכונה, ברגע שיש פה למען תזכרו, אז האדם מגיע למסקנה של צריך ללכת בדרך האמצע. וכשהאדם הולך בדרך האמצע, תתקיים כל התורה. וכשהאדם פונה וסוטה מדרך האמצע, תתבטל התורה. איך הוא מגדיר את זה? נמצאו כולם בטלות משלימותן. זאת אומרת, הוא עדיין יכול לעשות מצוות, אבל זה בצורה לא שלמה, בצורה לא מאוזנת, בצורה לא נכונה, בצורה קיצונית, אל תצדק הרבה, כן? טעויות שנובעות מרצון טוב, אבל רצון טוב לא מספיק. צריך גם פעולות מאוזנות, פעולות נכונות. את הבאלנס הזה שצריך להיות, זה חסר לו. עכשיו, הוא בא ומגדיר גם כן את שתי סוגי הטעויות שמהם אתה ניצל כשאתה הולך בדרך האמצע. אומר, הוא להורות בשלימות של שני העניינים הראשיים שאמרנו, אמר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אומרים חז"ל בספרי, אחרי לבבכם זו מינות, כפירה, שנאמר, ומוצא אני מר ממוות את האישה, אשר היא מצודים וחרבים חרמים ליבה, אסורים ידיה, טוב, לפני האלוקים ימלט ממנה. שם מדובר על האישה הרעה שם במשלי, דווקא פה מדובר בקהלת, אבל האישה הרעה הזאת זה האישה של הכפירה, המייצגת של הכפירה. ואומר, וחרמים ליבה, הלב שלה, הלב בעצם מראה, אחרי לבבכם זו מינות, כפירה, שהאדם הולך אחרי מחשבת ליבו, ויש לך אסורים ידיה, טוב לפני האלוקים מיועד ממנה, ואחרי עיניכם, אומר הספרי, מה הכוונה? זו זנות שנאמר אותה כך לי, כי היא ישרה בעיניי. ההליכה אחרי הזנות נקרא ההליכה אחרי מראה עיניים של הבן אדם, כי היא ישרה בעיניי. עכשיו, מאיפה נובע הטעויות השונות של המינות והזנות? אומר, המינות הוא ידוע שהוא השכלות והשיבוש בהשגות העיוניות השכליות. כן? זה בדרך כלל כפירה, זה בעיה בשכל. זה טעות בשכל. שכלות או טיפשות, שזה בעצם אומר חוסר מחשבה, או שיבוש, שזה מחשבה לכיוון לא נכון. הנחה, אתה משתמש עם הנחות לא נכונות, הנחות יסוד לא נכונות, ומניח עליהם, מתחיל לבנות עליהם בניין, ואז הבניין יוצא עקום. נכון? זה בדרך כלל, אם האדם מסתכל בצורה ישרה ובריאה, ויבדוק את היסודות שלו, ויעיים בהם, אז בדרך כלל יגיע למסקנה נכונה. אבל אם הבן אדם לא חושב מספיק, ומיד קופץ למסקנות, או שהוא לוקח תובנות לא נכונות, ועליהן הוא מתחיל לבנות, אז בדרך כלל הוא יגיע לטעויות, לשיבושים. השיבושי השכל האלה, בהשגות העיוניות, דברים שהאדם משיג על ידי העיון שלו, על ידי המחשבה והשכל, בדעות האמיתיות ובאמונות האלוקיות. בדעות האמיתיות על המציאות, על החיים, על העולם ועל התפקיד שלנו בעולם, ועל האמונות האלוקיות, שם שם יש טעויות. זאת אומרת, אדם חושב על האלוקים ועל הפעילות של האלוקים בעולם, והוא יכול לבוא לטעויות. האם יש שכר ועונש? האם אלוקים יודע ומשגיח? האם אלוקים אכפת לו מה שקורה בעולם? האם אלוקים מתערב בעולם? זה כל מיני אמונות אלוקיות, יחס לקשר של אלוקים לעולם, שהאדם יכול להסתכל על הדברים האלה נכון, ויכול להסתכל על הדברים האלה לא נכון. הטעות של דור אנוש התחילה מתוך מסקנה והבנה שיש הקדוש ברוך הוא, והוא יצר את העולם, והוא ברא אותו והכל, והוא משפיע אליו. אבל הוא רוצה שאנחנו נעבוד את המשרתים שלו. זאת הייתה תחילת הטעות. משם זה כבר התפתח הלאה עד ששכחו לגמרי שיש בורא עולם, כמו שמבואה ברמב״ם בהלכות עבודה זרה, והרמב״ן בסוף פרשת בו מאוד מלא. אבל בסופו של דבר זה טעויות שהן טעויות בהבנה, טעויות שכליות. האישה הזאת, הטעויות האלה השכליות, הוא שטן, הוא יצר הרע, מונע אותו לתור במראה עיניו דרך העלייה במדרגות הסולם שאמרנו. הבריאה קיימת בשביל שאדם יתבונן בבריאה, וכתוצאה מההתבוננות שלו יגיע אל מסקנות נכונות ויתקדם בסולם מהים לרקיע ומהרקיע לכיסא הכבוד. וזה בעצם מהלך התבוננות שאדם מתבונן בים, כן? הוא מתבונן על מציאויות קיימות בעולם. והעבודה הזאת של ההתבוננות במציאות קיימת בעולם וממנה התקדמות בנויה על עסקת מסקנות ישרה, על כנות, בסדר? נכון? אדם מנסה להגיע לאמת ומחפש את האמת ויוצא למסע חיפוש, הוא טועה, הוא מנסה, אבל הוא מנסה עוד פעם, הוא לא מרגיע את עצמו עם משהו כי זה מאוד כיף ומאוד נחמד ומאוד משתלם, אלא עדיין מחפש אמת, ומתוך החיפוש הזה הוא מגיע גם כן למסקנות אמיתיות במשך הזמן, במשך ההתקדמות שלו. אבל מה קורה? ברגע שיש שיבוש, השטן, יצר הרע, מונע אותו לתור במראה עיניו דרך העלייה. האדם מתבונן בעולם, אבל הוא לא מטפס במדרגות הסולם, מתחלת לים ולרקיע ולכיסא הכבוד, מבלי נטייה ושיבוש. שזה הדרך הנכונה. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו על ידי ההתבוננות בבריאה. אבל תדחהו, הטעות הזאת דוחה אותו, דרך עלייתו, הוא בעצם משתמש פה מושג שאנחנו מכירים מהגמרא במכות, כן, שיש שבן אדם דרך עלייה והוא מועד ונופל, ויש דרך ירידה. וזה ההבדל אם הוא חייב גלות או לא חייב גלות. אבל הוא אומר, אבל תדחהו דרך עלייתו. הוא אומר, בן אדם נמצא בדרך עלייה. כי עצם זה שהוא פתח את העיניים, התחיל לחשוב, התחיל להתבונן בבריאה, ומתוכה לנסות להבין את מה שקורה, אז הוא בדרך עלייה. אבל ונדחה רגלו ונופל. אבל פתאום הוא נופל. למה? טעויות ושיבושים שנגרמים על ידי אמינות. אמינות היא בעצם מחשבה, התבוננות, אבל בצורה של או טיפשות או שיבוש. וזה בעצם מפיל את הבן אדם תוך כדי דרך העלייה שלו. סוג טעויות אחד, שדיברנו על זה כמה פעמים בעבר, ברמח"ל, במסילת ישרים, הוא מגדיר את זה שיש שני סוגי טעויות גורם הלילה לבני אדם. החושך של הלילה. טעות אחת זה שהוא חושב על שהוא לא רואה איפה הוא הולך. ויש בורות, פחתים, נזקים, קוצים, והוא נופל לתוכם ונשבר ונחתך. ויש סוג טעויות שני, שזה הטעויות שנגרמות על ידי שהוא חושב על עמוד כאילו הוא אדם, והאדם כאילו הוא עמוד. נכון? הדבר הזה שהאדם בעצם הולך ופתאום, והטעויות האלה חמורות בהרבה מהטעויות הראשונות. הטעויות הראשונות זה טעויות במידות. טעויות במידות זה בן אדם נופל, לפחות יודע שהוא נופל עכשיו. כשהוא מקבל סריטה זה כואב לו. בטעויות כאלה שהן טעויות בשיבושים בשכל, אז האדם יכול לטעות ולהעמיד חיים שלמים על הטעות הזאת, וישתדל ויתאמץ ויקדיש את החיים שלו בשביל דבר שהוא טעות, הוא לא נכון. והוא עוד בטוח שהוא עושה את הדבר הנכון ביותר. ושם הטעויות הכי קשות קורות. קח את זה אפילו, אתה יודע מה, בחינוך ילדים, כן? יש לפעמים טעות שהאדם עושה בגלל שהוא לא שולט על עצמו, כן? הוא חזר הביתה, היה עצבני. בסדר? ואז יום אחד הוא ערך מדי, הוא לא יכול להיות, הוא יודע שבעיקרון הוא אמור להיות קשה קצת ולהעמיד יותר גבולות לילדים בעניין הזה, אבל אין לו את הכוח לעשות את זה, אז הוא חלש. אדם כזה, נכון, הוא עושה טעויות כל הזמן, אבל הטעויות שלו הן לא בקו אחיד. ולכן מה קורה? יום אחד הוא עושה את הימינה, יום אחד שמאלה, בסופו של דבר הילדים יגדלו בריאים. לעומת זאת, ברגע שבן אדם יש לו טעות במחשבה, הוא הגיע למסקנה שהדרך לגדל ילדים היום היא דרך שלא להעמיד להם גבולות בכלל. בן אדם כזה יהרוס את הילד שלו. לא קל להרוס ילד. זה לוקח הרבה זמן. זה צריך להיות מאוד עקביים בזה. עוד ועוד ועוד ועוד. וזה מגיע מטעות בשכל. טעויות במידות, טעויות ברגש. זה יום לפה, יום לפה, פעם לפה, פעם לפה. בדרך כלל המערכת מאזנת את עצמה. בסדר? זה טעויות, וגם כשבן אדם עצבני וכעס על הילד כי הוא עצבני, הוא יודע את זה. הוא יודע את זה שהוא כעס כי הוא עצבני. כשבן אדם החליט שיטה שצריך להיות מאוד מאוד קשוח עם הילדים, והילדים אסור להגיד להם מילה טובה. נניח, כן? האדם מגיע למסקנה כזאת, השם ישמור, הבן אדם הזה יהרוס אותם, כי בשיטתיות, בעקביות, הוא יחזור על הטעות הזאת. ולכן הטעות הזאת היא טעות חמורה הרבה יותר. זה בעצם הטעות של מינות. זה מסקנה לא נכונה. בן אדם שמגיע למסקנה לא נכונה. הזנות, הוא כלכולם מעשים, ורדיפת התאוות המותריות, כן? אדם שרב רץ, רודף אחרי תאוות של מותרות, כלכול המעשים, זה לא כלכול במחשבות, אלא כלכול במעשים של האדם, ופריצת גדר ההגבלה בהם. יש הגבלה בחיים, כל מיני דברים שבהם האדם אמור לעצור בגבול, והוא פורץ את הגדר של הגבול. אשר הוא גם כן מיוחס אל האישה שנאמר כי היא ישרה בעיניי, ועל שתיהן אמור חז"ל, אומר, זה בעצם הרעיון, אומר חז"ל, אומרים את זה, נסתכל בדדיה ואמר שירה. אומר, כשדוד המלך, אומר, הוא הסתכל על איפה התינוק יונק, שהאדם יונק, והוא ראה שהוא יונק במקום הלב, לעומת זאת כל בעלי החיים שיונקים במקום ערווה, אז אומר, נסתכל בדדיה ואמר שירה. מה היא? מה השירה שהוא אמר? שעשה לדדים במקום בינה. מר אמר, שתי מחלוקת בגמרא מה הכוונה? מר אמר, כדי שלא יסתכל במקום ערווה, ששמים את הילד במקום גבוה יותר, אפילו כשהוא יונק, שלא יסתכל במקום ערווה, ומר אמר, כדי שלא יינק במקום התינופת. היות ושם בדרך כלל גם המוצאות של הגוף כן, נמצאים, אז שלא יינק התינוק במקום התינופת. אז לכן העלו אותו יותר גבוה. הוא אומר, שתי הדברים האלה שכתובים פה, הוא בעצם מסביר אותם, הרב האקדה בשער השישי, אומר, שתי הדברים האלה מסמלים את שתי החלקים, החלק של הזנות והחלק של המינות. הוא אומר את זה בלשון שלו בשער השישי, אין לי פה את השער השישי, אבל יש פה את הביאור מקור חיים, שזה הביאור הקדום יחסית, לפני 150 שנה, שנכתב על האקדה, אז הוא מביא פה מה שהוא מביא, זה בעצם עם הרבה מילים בגרמנית, אבל דוד המלך אמר שירה בהסתכלו בדדי אמו, שהם במקום הלב מושב הבינה וההרגש המוסרי. Wo dem sitzt, dem verstand und dem moralischen gefilt ist. כן, זה לא יידיש, זה גרמנית, אבל למרות שמי שדובר יידיש יכול, יידיש ואנגלית יכול להבין את זה די בקלות, כן? וודרזיץ דר פשטנז, איפה שיושב ההבנה, ונדר מורלישן גפילטיז, איפה שהמורליות נמצאת, המורליטי, האתיקה, המוסריות בדיוק, המוסריות נמצאת. אומר ולא למטה בגוף, כמו שהם אצל שאר בעלי חיים, לתת בזה רמז לאדם, אומר מה? שלא יסתכל במקור הרבה, רצון לא לומר, הנאות ותשוקות הגוף, ושלא יינק ממקום התינופת, אומר מה הכוונה של זה, רצון לא לומר, שלא יכניס בשכלו דעות נפסדות באמונתו. אומר, חלק אחד, מקום התינופת זה הבנות לא נכונות, ומקום הערווה זה ההליכה אחרי התאהבות הגוף. יפה, זאת אומרת, יש פה בעצם מקום של לא לעלות למקום לא, לא נכון, ולא לרדת למקום לא נכון. כן? לא ללכת אחרי התאהבות הגוף, ולא לעלות למקום כזה. כי אם בהפך, שבעלות כאלה על ליבו, אם עולים לו על הלב מחשבות תינופת או מחשבות ערווה, זה אומר טעויות שיבושיות, שיבושי השכל ונטייה אחרי הערווה, אומר בעלות ורוחו יזרם הלאה וכפסון את המאכל אשר לא יצלח לכל, אשר על כן יתייחס לדברים כתינופת, ישלחנו ויציאנו הטבע מחוץ לגוף, כן ירחיקה מעליו. זה אומר, האנשים השלמים שנשמרים מכל אלה, ממלאים התכלית הנרצית במצוות ציצית. זה בעצם הרעיון, מצוות ציצית זה ללכת למיצוע. כשאדם הולך לדרך האמצע, כן, הוא אדם ששומר את ההגבלה שלו. ואני חוזר ללשון של הבעל העקידה. ולהיות האנשים המיושרים על זה האופן מההגבלה, ושומרים משמרתה, הם הופכים להיות, כן, אדם שהולך בדרך האמצע, הופך להיות דומים ליוצרם. אמר אחר כן, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ואיתם קדושים לאלוקיכם, שכבר תישארו על טבע נכון וקיים, אשר תמיד תזכרו תמיד מעצמכם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם בעצם ותמיד. זאת אומרת, פה הוא בעצם הגיע לרעיון שהוא רעיון הרבה יותר עמוק. אנחנו היום נמצאים במקום שהמצוות של התורה הן מצוות חיצוניות לנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לצאת מהמקום שבו אנחנו חיים ולהיכנס למערכת אחרת. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לתורה. בסדר? יש איזו סתירה בין התורה לחיים, אז יש כאלה שמנסים לקחת את החיים, את התורה ולהכפיף אותה לחיים. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לתורה. אבל זה עוד פעם, זה מקום שבו יש פה איזה קושי מובנה. זאת אומרת, זה מקום שהוא לא זורם בטבעי, אלא אנחנו צריכים לכופף את עצמנו למערכת הזאת. אומר, ברגע שהאדם הולך בדרך האמצע, כן, זה בעצם הקיום של ציצית, הוא זוכר את הציצית והוא הולך בדרך האמצע, הופך להיות לאט לאט, אבל מתחיל תהליך שהטבע של הבן אדם נהיה טבע מאוזן, טבע בריא, והטבע הזה כשהוא נכון וקיים, אומר אדם זוכר תמיד מעצמו את כל מצוות השם. נעשות, איך זה כתוב אצל אברהם אבינו, נעשות שני כליותיו כשני מעיינות שנובעות חוכמה. זאת אומרת, יש לו תחושת הלב הטבעית שלו מובילה מעצמה אל קיום המצוות. זה נהיה דבר שהוא טבעי לגמרי בן אדם שהליבה מכתבנה, כן? הלב של האדם חופץ, רוצה, מתחבר אל המצוות. זה נהיה לו חלק מהמציאות שלו. ועשיתם אותם, הוא אומר, תעשו אותם באמת, בעצם. לא במקרה, בדבר חיצוני, אלא בעצם ותמיד. עד שתימצא בכם הקדושה האלוקית עצמה משותפת מאימות התורה כנזכר. זאת אומרת, יסודות התורה הופכים להיות היסודות של האדם, עד שזה פשוט מתחבר אליו. זה נהיה לו טוב עם זה. אומר, ואת זה, איך תגיע למסקנה הזאת? אומר, וזכר להם יציאת מצרים, כי שם נראה להם עין בעין, יציאת מצרים, ראינו את אמיתת ומציאותו ועליונותו הנפלא על כל נמצא. כן? זה דבר אחד, שראינו את אמיתת נמצאו, שזה בעצם ההתמודדות מול המחשבות, וליישר את המחשבות, ופלאי נוראות מעשיו. המעשים שהקדוש ברוך הוא יצר בבריאה, שזה יגורם לנו להתמודד בחלק המעשים, אשר בשתיים אלה רצה שנתדמה אליו ולהתקדש בקדושתו, שאנחנו, כמו שהקדוש ברוך הוא נפלא באמיתותו, בשכלי ובמעשים שלו בעולם, אותו דבר אנחנו צריכים להיות נכונים בהסתכלות השכלית שלנו, כן? לא להיות זונים אחרי לבבכם, ובמעשים שלנו להיות ממוצעים ואמצעים בשתי החלקים האלה. הנה שנתבאר כמה הוכן לנו מאיתו יתברך מתת הסדר הנכון וההגבלה השכלית והאלוקית אל עם תורתו בליבם. עם שתורתו בליבם, שזה אמור להיות המסקנה. אז הקדוש ברוך הוא חנן אותנו את הסדר הנכון ואת ההגבלה השכלית והאלוקית. הסדר הנכון שזה לתפוס את האמצע ולהגביל את הדברים נכון, והגבלה על ידי השכל של האדם, שזה מה שאריסטו דיבר, שזה הגבלה של השכל, והאלוקית, שזה להתחבר למערכת הגבלה גבוהה יותר ומרוממת יותר, ועל ידי זה מגיעים לעם תורתו בליבם. והוא נתן לנו בפרשה הזאת, בפרשה ציצית, אשר היא הדרך ישכון לאור, לעלות ולראות את פני האדון השם צבקות. זה הדרך שבה האדם יכול לעשות את זה, על ידי שהוא ילבש את הציצית, ויזכור את המהות של ציצית, שזה תחלת, למעלה בשמיים, להגיע למסקנה נכונה, אחד מתוך כולם, קו אחד ברור, ואמצעי, לא לבן מדי, לא שחור מדי, תחלת. ועל ידי שהאדם זוכר את זה כל הזמן, זאת הדרך, ישכון אור, לעלות ולראות את פני האדון עצם צבקות, ולהינצל משילוח הטבע החיוני, מהטבע הבסיסי של האדם שהוא משתלח, מתפרע בלי גבולות. אשר על שניהם נאמר, שני הסוגים של השילוחים שהוא משלח הטבע החיוני, גם בשכל וגם במעשים, טוב לפני האלוקים ימלט ממנה וחוטא ילך את בה, כמו שאמרנו, עד כאן באור פרשת ציצית של בעל הקידו. הוא עצמו ממשיך שיש פה גם טוב, ערב ומועיל, ומה האיזון המדויק בתוך דרך האמצע, אבל זה... לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא כל כך הנושא שלנו, אז נעצור כאן בנושא הזה של בעל הקידו.